נחמן שי, שלום לך. שר לשעבר.
שלום
לך.
תודה רבה, שלום.
שלום. אז גם לשעבר דובר צהל וגם שר לשעבר, ואנחנו שוב בעוד סבב ביטחוני בלתי נגמר עם רצועת עזה. ותמיד נשאלת השאלה שוב, האם יש פתרון רציני, ארוך טווח, אמיתי, או שהסיפור הזה של עזה זה ישות שתלויה על גבינו כנראה להרבה מאוד זמן?
אני מודה לך על השאלה, כי גם אני מתלבט בזה. אני אומר לך שאנחנו חייבים לחפש פתרון ארוך טווח, כי אני לא יכול לתאר לעצמי בכנות שכל כמה חודשים יתרחש עוד סבב מסוג זה או אחר. הכרעה צבאית אין. אין הכרעה צבאית, צריך להכיר בכך. המקסימום שאנחנו יכולים להשיג זה זמן. זה לא אומר שום דבר רע, לא על צהל, לא על השבק, לא על המודיעין שלנו, לא על חיל האוויר, הם יעשו הכל. אי אפשר לעקור ארגוני טרור מתוך אוכלוסייה של 2 מיליון איש שתומכת בהם בדרך מרצון או לא
רגע,
מרצון.
רגע, ברשותך. אוקיי, כן, אנחנו איתך.
זה לא יומן, הכניסות האלה לשידור, זה... צריך לחשוב על האפקט הפסיכולוגי שזה, אני מבין את האינפורמציה, מצד שני, זה גם כן, לא בטוח אם זה מחזק בדיוק את הביטחון, אני צריך לחשוב על זה, אבל טוב, הם עושים את זה.
לא, גם בפרט שמדובר, נניח, על סדרות, אין דרך טכנולוגית, אתה יודע, אנחנו כבר שנים מנסים להגיע לדרך הטכנולוגית, שרק במשדר הדרומי ישמעו על סדרות, ולא כל אזור מרכז הארץ, השרון, השפלה, ירושלים.
נכון.
אולי הטכנולוגיה ככה תיתן לזה מענה.
עשינו את זה במלחמת המפרץ, היו פריצות לתוך השידור, ואמרו מאז כל כך הרבה שנים צריך לשכלל את השיטה, אין סיבה להטריע בחיפה על רקטות שנורות
באשקלון,
על אשקלון. זה מחדיר בציבור דאגה יותר גדולה,
שאנחנו כל הזמן במלחמה ואנחנו כל הזמן במתח, בסטרס.
לגמרי, זה בהחלט היבט שצריך לחשוב עליו. אני לא עוסק יותר, אני לא בפיקוד העורף, אבל
לא,
אני מבודק האם זה נכון, הם בנו שיטה של שידור לטלפונים סלולריים באזורי הירי. אז קלקו את הארץ ל-4,000 אזורים, זאת אומרת, אתה אמור לדעת בדיוק, אם אני כרגע מדבר איתך מהרצליה, ואין שום חשש, אין סיבה להפריע לי, לא לשידור שלכם ולא לאייפון שלי.
כן.
טוב,
בוא נתקדם. אז אתה אומר בעצם אין פתרון, בגלל שיש פה 2 מיליון אזרחים שחיים בצפיפות, כולל ילדים שבאים דווקא ככה לשמש כחומת מגן אנושית.
זה חלק מהעניין. תראה, אנחנו צהל מנהל מלחמה כל כך מדויקת. אני ואתה מכבדים את הטייסים האלה, ועזוב עכשיו את הפרק של מה שהיה בעת האחרונה. ברור לך שהם משתתפים והם עושים את שלהם, ולא מעלים שום סימן שאלה, לא בצד הפוליטי של העניין.
כן, כן, בוא נכניס לעניין גם את הטכנאים בחיל האוויר, ככה, עכשיו גמרי אנחנו מסודרים.
כל מי ששותף למאמץ הזה, זה מתחיל בקצינת המנהלה, כולם חלק מהעניין.
כן, כן.
אבל הנקודה היא שאי אפשר להפריד, בגלל שהם חיים בתוך שטחים כל כך מאוכלסים, בין המחבל, לבין, לפעמים בני משפחתו, לפעמים שכנים, אי אפשר. היה לנו סלאח שחאדה ב-2002.
אז אני רוצה לנתח את זה ברשותך, אתה יודע, ככה רגע בדקה, כי באמת גם הניסיון וגם ההבנה מול האויב, מי הם הפרעי האדם האלה שם, שמשליטים גם טרור על כל הסביבה שלהם אגב, וכל תושבי עזה בשבי שלהם קודם כל, הרי יש תמיד הטענה, בואו ננתק להם את החשמל ליום, בואו נפסיק להביא פועלים, בואו נפסיק להעביר סחורות, בואו כל מיני כאלה עונשים קולקטיביים.
חשמל אתה לא יכול לנתק, פועלים אתה יכול לסגור, אני לא בטוח מה יותר טוב, לסגור או לפתוח, כי הכניסה של הפועלים מסייעת כלכלית למאות אלפי אנשים. יש לזה גם כלי, זה גם כלי חשוב מכל מיני סיבות.
ומי שיש לו פרנסה, הוא לא בורח לטרור.
נכון, יפה אמרת, מכל יום עבודה של פועל פלסטיני בישראל נהנות 3-4-5 משפחות אולי, כי רמת חיים שם כל כך נמוכה. אז אנחנו יוצרים פה מנוף מאוד חשוב, זה אחד השיקולים החשובים. להגיד לך שחלק מהכסף אולי פה הולך לחמאס, יכול להיות, אבל עדיין אתה...
כי אני מנסה לכוון ולהבין, האם יש משהו בעולם שיכול לגרום לראשי הטרור להתקפל? לומר, עד כאן, אתם הגזמתם.
יש שם ארגונים, אני חושב שצריך היה להגיע איתם לאיזשהו הסדר ארוך טווח, כי בסוף אנחנו לא רוצים להודות שאנחנו מדברים איתם, אז אנחנו מדברים דרך מצרים. מה, אנחנו מדברים עם, סליחה על הביטוי, עם הקדוש ברוך הוא? אנחנו מדברים, שאנחנו יכולים לדבר איתו, אנחנו מדברים עם המצרים, דרך המצרים, עם החמאס ועם הסיני, עם הג'יהאד האסלאמי, מדברים איתם. וחייבים למצוא איזושהי נוסחה שתאפשר הפסקת אש או שקט לתקופה ארוכה. זה מה שאנחנו רואים להרוויח. אלא אנחנו לא נכיר כרגע, ככל שאני יכול להעריך, באישות עצמאית של הפלסטינאים בעזה. כן. לא נכיר, ולא נעשה איתם הסדר אוסלו, כי גם על הסדר אוסלו יש כנראה מחלוקת עד הרגע הזה.
על מה אין מחלוקת? אתה יודע, זאת השאלה הכי קשה פה בשידור של המרויינים. על מה אתה מסכים?
הם רוצים לשלוט בעזה, אתה לא מתערב בלאו אחי, זה בעיה של הרשות הפלסטינאית, אל תתן להם לשלוט, אבל שבשום אופן לא יאיימו ולא יפעלו כנגד ישראל לתקופה של שנים. עכשיו, אם יש פעילות משם, באמת צריך להגיב.
אבל כן, אין לזה, אני קצת, טוב, אני לא קטונתי, אבל אתה יודע, אני מעלה ככה מהרהר יחד איתך כאזרח לאזרח, הרי בסוף טוב, אני כן מצליח לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואני ככה תמיד מצפה לנס כשמדברים על עזה, בגלל שאתה זוכר את תקופת טרום ההתנתקות, ואמרו לנו, זה לטווח ארוך, יהיה פה שקט, הטיל הראשון, אנחנו נשמיד אותה.
נכון.
זה קצת מחזיר, זה עושה דז'וו האמירות האלה, שניתן לפלסטינים לשלוט, וזה יהיה לטווח ארוך.
לא הייתי בשום אופן רוצה לראות עכשיו 8,000 או 10,000 ישראלים בתוך עזה. אנחנו היינו מרותקים אליהם, הם לא היו מגינים עלינו, אנחנו היינו מגינים עליהם, היינו נוסעים בדרכים ממוקשות, עם מטעני צד, עם ירי, עם צלפים, נכנסים ויוצאים, אתה היית מקריב את חייהם של עשרות, אם לא מאות חיילים, לאורך השנים, שלא לדבר על המתנחלים עצמם. זה לא היה נותן לך הגנה, זה היה, היית צריך לפרוס עליהם הגנה. זה לא עזבנו שם, כל אלה ש... מתגעגעים לעזה, הם כנראה הם לא היו שם בחיים שלהם. גזה זה, עזה זה, זה, זה מקום הכי, הכי צפוף על פני כדור הארץ. הכי עני.
לא, ברור, ברור, המקום מטורף, כן. אלה שמתגעגעים אומרים, אנחנו רצינו להגן בגופנו באמצעות יישובי עוטף קרובים בתוך עזה, ולחטוף את כל הטילים במקום שזה יגיע לתל אביב. אבל מסתבר שזה היה גם וגם.
הם ירו על היישובים האלה, נכון. ככל שהטווח יתארך, הם יגיעו לתל אביב. בסיבוב הבא יגיעו לחדרה, לגדרה. אם לא לחיפה, למה שלא יגיעו? זה עוד 20-30-40 קילומטר. זה לא טווחים...
כן, ברור.
לכן חייבים להגיע להסדר, ואין ברירה אחרת, ובתוך ההסדר הזה כל הזמן להוודא שאין שום התקפות או פעילות נגד ישראל. המחשבה שהרגנו אתמול שלושה מנהיגים שלהם היא מעניינת, אבל היא לא נותנת לך שום בסיס למה שיקרה בעתיד. זה עלול
להתרחש. אין לנו הרבה זמן, השר לשעבר נחמן שי, אני בכל זאת רוצה מילה אחת לדבר איתך על, אתה יודע, מה שקורה במדינה, אי אפשר להתנתק מזה מזה, כי הרי אנחנו שוב חוזרים להתאחד, כשאויב משותף מאיים עלינו, אז כולנו ככה מרגישים ומלוכדים והכל, אבל לצערנו הרב, אם שביתת הנשק או שביתת האש, הפסקת האש, אנחנו נחזור לעסוק בהפגנות ובימין ובשמאל ודתיים וחילונים.
תבוא לשמוע אותי ברמת השרון בשבת בשש.
אני בשבת נמצא עם הילדים.
לא, שבת שש, השבת עוד לא יוצאת, אז נפגש בשמונה.
אז אנחנו באמצע סעודה שלישית, שירים, רעבה דרעבין.
אל תבוא. אז אני אגיד לך, אני קצת הערב, זה לא מחייב אף אחד חוץ מאשר אותי, שיפסיק עם הרפורמה הזאת. שיסבור, יגיד, החלטתי לדחות אותה בשנה. אף אחד לא ייפול, אף אחד לא יתפטר, אף אחד לא יזוז, הקואליציה תישאר חזקה, רוב הקואליציה רוצה להישאר בשלטון, זה מה שמעניין אותה, יש כספים פוליטיים בדרך, יש אינטרסים, לא הרפורמה, זה המטרה העיקרית שלהם. ולכן אפשר לשחרר את עם ישראל ולנסות להחזיר אותו לחיים נורמליים. אני לא יודע אם תנועת המחאה תסתפק אפילו בזה, אבל לפחות מבחינתו צריך להגיד, לא השאיתי את זה עד להודעה חדשה, השאיתי לשנה. בעוד שנה, כעת חיה, נתחיל לדבר עוד פעם. זה מה שהוא צריך לעשות.
אוקיי, אבל אז הוא, אתה יודע מה הוא מביא על עצמו? הפגנות של שנה.
לא, אני לא יודע. אני חושב שאם הוא יעצור לשנה, ויהיה ברור שלא ממשיכים את זה, והמסגרות והמבנים הנוכחיים של בית המלון, בסך הכל נשארנו רק עם מינוי של שני שופטים, ועם השאלה מי יהיה הנשיא הבא של בית המשפט העליון.
כן.
אלה שאלות. זה באמת, על זה לא הייתי קם ונופל. נתניהו מבין לאט לאט את תפקידו הממלכתי, הלאומי. הוא צריך את כל עם ישראל מאחוריו. הוא לא יכול חצי עם שיתמוך כן. בו וחצי עם שלא יתמוך בו. ולא ניכנס כרגע לשאלה מאין באים יותר טייסים או יותר לוחמים, מאיזה מחנה ומאיזה... עזוב, זה כבר לא רלוונטי.
זה לא רלוונטי.
עכשיו, אם עומדים ביחד במערכה צבאית, וגם במערכה כלכלית, שלא תטעה, היום הורידו לנו את הדירוג שגם כן קיבלנו נזיפה מה...
לא, לא הורידו דירוג, לא הורידו דירוג. אמרו שהצמיחה נמצאת במגמה הפוכה, לא...
אבל זה פגיעה, בגלל שזה, אם היית אתה משקיע... היה לך כסף, אני מאחל שיהיה לך.
כן, אבל אנחנו נכנסים פה לוויכוח אחר, חבר הכנסת לשעבר נחמן שי, כי פה יגידו לך, אדוני, יש אנשים שמוצאים את דיבתנו בעולם, ומחליטים שהמצב הכלכלי לא טוב, אז המגמה הזו יוצרת מציאות, אוקיי.
לא.
עזוב, בוא נעצור את זה, נקווה שיהיה טוב גם בכלכלה, גם בביטחון.
בעזרת השם.
ושיהיה בשורות טובות, ותודה רבה.
תודה לכם.
טוב, ערב טוב.